שלום לכולם, ברוך השם, אנחנו בפרשת וירא, מתכוננים לשבת. קדוש השם מכובד, אריזל הקדוש מלמד אותנו שקבלת שבת לא מתחילה ביום שישי, לקראת הערב, אחר הצהריים, אפילו בשעון חורף, אלא כבר אתמול, כשאמרנו היום יום רביעי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבא עלינו לטובה. כאשר אמרנו הבוקר בשמחה רבה יום חמישי בשבת קודש, אז כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת הבא עלינו לטובה. וכאשר אמרנו, כאשר נאמר, בעזרת השם, עוד אותו ממש, מחר בבוקר, היום יום השישי בשבת קודש, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה מהשבת הבא עלינו לטובה. ואז, שנאמר, בואי קלה, זה כבר ממש עוד אותו, כי לשבת חורף זה מאוד מוקדם, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה, ונשמה יתרה זה עניין לניגון, ניגון שהיה במיוחד על אייל טוויטר, השם מקום דמו, תלמיד הישיבה שנהרג במלחמה בח'אן יונס, זכותו תגן עלינו, וזכות השיעור תעמוד לו ולכל המשפחה, בעזרת השם. תני נא 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 יא בבם בבם ni na 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 ya ba 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 ya 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 ni na 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 ya ba 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 ni na ya ba 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 ni na 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 ya ba 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 na 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 ya ba ba ya ba 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 na 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 ya 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 ba 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 na 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 ya baba ya baba ma ma ni na ya baba ya baba ma ma ya baba ma ni na השם, בשבוע שעבר התחלנו להתהלך עם אברהם אבינו עליו השלום. השבוע אנחנו זוכים לחיות את פרשת וירא, על שלל הסיפורים החשובים שיש בה, והיום אני רוצה להתמקד בביאור פנימי, ולעניות דעתי גם עמוק, לחטאים של סדום, אבל לשם כך אי אפשר להתחיל ישר בזום אין, צריך מקרו, זום אאוט, ולהסתכל בכלל על כל המהלך הכללי של חומש בראשית. שלוש המילים שמסדרות לנו את ציר ההתפתחות של החברה האנושית, ותזכרו את זה כי זה לא כתוב בדף, גזל, צדק, חסד. תזכרו, גזל, צדק, חסד, ברגע שמבינים את זה, מבינים את הכל. אם נזכור מכל השיעור רק את המילים גזל, צדק, חסד, דווקא בהופעה בסדר הזה, אז דיינו, אשרי למה טוב חלקנו. המשנה באבות מלמדת אותנו שהיו 10 דורות מאדם הראשון ועד לנוח, ועוד 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו. 10 הדורות הראשונים עניינם גזל, 10 הדורות הבאים עניינם צדק, צדק, ואחר כך חסד. ואז מופיע אברהם אבינו עליו השלום, ומתחיל ומנחיל את החסד כשיטה. איפה היה הגזל הראשון? זה מאוד פשוט, זה כבר בדור הראשון של 10 הדורות הראשונים, שהם גזל. מי? מה? בית הדת. אדם וחווה, אמרו הכל מותר, זה לא. מה עשו? בואו נצלול פנימה. לקחו גזל. בהתחלה זה בקטנה, זה תאנה, אתרוג, תפוח, לא יודע, you name it, חיטה, אבל אחרי זה משתכלל. זה כבר מי הגזלן השני? קין, נכון? הוא גוזל את הנשמה של לבל אחיו. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. רצח זה גם גזל. ואחרי זה, זה כבר לא נהיה הופעה פרטית, זה כבר נהיה משהו נרחב, עד לסיטואציה מאוד כואבת ומזעזעת, כי מלאה הארץ חמס, גזל, עושק. זה כבר תופעה כללית. ואז נולד נוח. נוח הוא האדם הראשון שנולד אחרי האדם הראשון. לכן, בגלל שהוא התינוק הראשון, האדם הראשון שנולד אחרי הפטירה של האדם הראשון, זה ינחמנו. כי כל עוד האדם הראשון היה בחיים, אז הכללה הייתה רובצת עליו, אנחנו אומרים שנוח הוא מציא המחרשה, אבל נוח בפשטות על פי הפשט הוא האדם הראשון שנולד אחרי האדם הראשון. ונוח הוא לא גזלן. נוח לא גוזל. מה ההגדרה של נוח? צדיק. גם תמים, גם בדורותיו, אבל צדיק. מה זה אומר צדיק? אין הכוונה אחד מן המדבב. כמו שאומרים צדיק זה זה. אלא צדיק זה אומר שהוא הוא צודק. הוא עושה מה שאומרים לו. כתוב לא תגנוב, הוא לא גונב. הוא לא גוזל, הוא לא עושק, הוא לא חומס. מה הוא עושה? צדק. הוא בסך הכל עושה מה שצריך. אבל לא סנטימטר אחד מעבר לכך. זוכרים את הקדושת לוי, סנגו של ישראל, שמוסיף למילה אלה תולדות נוח רק מילה אחת. רק. רק אלה תולדות נוח. כי הוא לא החזיר בתשובה את כולם, רק את הילדים שלו איתם. רק את האלוהים יתהלך נוח. כי אמרו לו לבנות תיבה 120 שנה. אבל לא עלה בדעתו להשפיע על הזולת. למה לא עלה בדעתו? כי זה לא בסל הכלים שלו. מה הוא עושה? מה שצריך. הוא צדיק, הוא עושה מה שצריך. עושים בית דברים, בית דבוק. כתוב עושים, לא כתוב לא עושים. מה שכתוב בספר עושים. ולכן גם כאשר הוא מסיר את מכסה התיבה, כי המבון נגמר, האם עולה בדעתו לצאת מהתיבה? חלילה. למה? לא אמרו לי. רק כשהשם אומר לו, נו, צא מן התיבה, סימן קריאה. דיבר על זה לפני שבועיים, אז הוא יוצא. הוא לא מבין. הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו, הוא חריג, לטובה, כן? הוא צדיק, הוא צדק, הוא לא גזלן. אבל צדק זה לא מספיק. אז הקדוש ברוך הוא מסדר לנוח פקולטה לחסד. סמינריון אינטנסיבי, סטאז' לפרצוף במשך שנה. איך קוראים לסמינריון הזה? סביבה. 24, 7, 3, 6, 5. מה נוח עושה? מה נוח עושה בטבע? חסדים, גומל חסדים טובים, חסדים טובים. להכיל תריה פה, את הנשר שם, את הזיקית פה, אלה אוכלים בלילה, אלה אוכלים ביום, כל היום, במה הוא מושקע? לא בעצמו, במה? בזולת, בחיות. הוא הופך להיות איש חסד. ובאיזה ציון הוא מסיים את הפקולטה של החסד? ציון נכשל. כי נוח הוא איש צדיק. הוא צודק, עושים חסד בטבע, כי השם אמר, אבל מחוץ לטבע. עכשיו, זה נראה לכם בקטנה, אבל כמו שאדם וחווה התחילו את הגזל בקטנה עם עץ הדעת, וזה הולך ומחמיר לקין ואבל רצח ואז מעט חמאס, אז גם הצדק מתחיל לאט לאט ובסוף מגיע לכדי ממדים בלתי נשלטים. וככה באותם 10 דורות מנוח ועד אברהם הצדק השתכלל עד שהוא מגיע למצב בלתי נשלט. ואיפה אנחנו רואים את ממלכת הצדק? עיר הבירה של הצדק עלי אדמות, שהצדק הוא היסוד המחייב, הוא כל התשתית והמהות שלהם. איפה? בסדום. אנשי סדום אוחזים בתפיסה פונדמנטליסטית, פנאטית של צדק. גישה צדקנית, טהרנית, אבל צדק עד הקצה. באקסטרים, על סטרואידים. מה הלך המחשבה של סדום? הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בעשירות. סדום, כל 5 העיירות שם, 5 עיירות, סדום, עמורה, אדמה, צבועים, צוהר, זה כמו גן עדן עלי אדמות. כגן השם, כארץ מצרים, יש שם שפע, יש שם אדמה עשירה במינרלים, וכנראה האזור הכי טוב בעולם לחיות בו. ממילא מי שגר שם כנראה, יש לו שפע גדול של עשירות. לכן הוא יושב בחבל הארץ הכי פורה בעולם. כלומר, לאנשי סדום ודאי יש די מחסורם וצפונה. ואז מגיע לו עלינו אני לסדום. למה אני מגיע לסדום? 2 אפשרות. או שהוא נקלע לשם בדרכו מאלף לבית, או שהוא מראש הגיע לשם כי... כי שם יש אנשים עשירים עם שפיל, עם שפע, שיכולים לוותר בקטנה ולתת עוד, בלי להרגיש. אבל בבסיס התפיסה הצדקנית הסדומית, ניצבת תשתית דתית עמוקה, ואני מוסיף לך, מעוותת.
אז כאילו, אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, כאילו אם יהיה צדיקים בסדום, אתה אומר שכן?
עוד לא הגענו, חכה, אתה מגיע את המאוחר. מה אומרים סדום? אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עשירים ואותם עניים, זו התוכנית האלוקית. מי אנחנו? שנריב עוז, שנעיז לקרוא תיגר על התוכנית האלוקית, ומה לעשות? לקחת ממה שהשם יתברך נתן לנו בצורה, בכינון ישיר, ולהעביר את זה להניש, השם ברא אותו אני, והוא לא רוצה שהוא יהיה עשיר. והרי זה בניגוד לתוכנית האלוקית, לא יעלה על הדעת. מסכת אבות. פרק משנה י' מקור א' לפניכם. 4 מידות באדם. האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי, לחסיד, רשע וכולי. מה השיוויתי השם של סדום? בסטנדר של הבעל תפילה שלהם, אין שיוויתי השם לנגדי תמיד. אין גם לפמיליה, באש ובמים בתר ירושלים. מה יש? יסוד היסודות, עמוד החוכמות. שלי שלי ושלך שלך. וזה כל התורה על רגל אחת. זה צדק. מה שהשם נתן לי זה שלי. אל תיגע. מה שהשם נתן לך זה שלך, אני גם לא אגע לך. אל תדאג, זה שלך. ואוי ואבוי. והגמרא והמדרשים מלאים בטכניקות של סדום. אוי ואבוי. אם מישהו יעיז לקרוא תיגר על הצדק האלוקי ולשנות. ופה נוכל להסביר למה אין צדיקים בסדום, אפילו לא 10 צדיקים. ופה נבין בהמשך שאברהם מבין את המושג צדיק אחרת, לא כמו נוח, לא כמו סדום. בואו נראה מה אומר הרב חרלאפ. הרב חרלאפ מפריע לו דבר אחד. אוקיי, חברה אנושית, יש שוליים, יש קצוות, אבל לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת, שאין שם עשרה צדיקים. הרי היסוד המחייב, יש שם לוט, יש את אשתו, יש עוד בנות נשואות, שתי בנות רווקות, חתנים, ובת אחת שלפי המדרש מה קרה? מתה, אותה ריבה שהקצעקתה שצדקה לכם להניב, זה הייתה ביתו של לוט, פלוטית, לפי המדרש, או פלוטית. אגב, אם הייתה בחיים, אז כמה צדיקים היה בסדום? היה 9. ואז רש"י אומר, אם השכינה שם המצטרף, אז היה 10 צדיקים, היו בחיים, היה בחיים, לא הורגים. ובגלל שהם הרגו את הבת של לוט, אז חסר להם מיליון. בוא נאמר אומר הרב חרלאפ, איך יכול להיות שבסדום אין אפילו 10 צדיקים? ואנשי בימי מרום חלקי, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. פשוט הדבר, כאילו לשיטה מסוימה, לא היה אפשר שהרשעה תקיף כל כך את כל יושבי סדום והמורה, עד שגם 10 צדיקים לא נמצאו בתוכם. וזה עצמו היה הסימן לזה, שאם השחטתם הייתה רק מצד התגרות הרשעה בלבד, לא ייתכן שלא יישארו כמה צדיקים בתוך העיר. וגם היה אפשר להשפיע עליהם שיעזבו את דרכם הרעה, אולם מכיוון שזה היה להם לשיטה ולדרך, כל מה שירצו ביותר להשפיע עליהם ולדבר על לבבם נגד שיטתם, כן ירבו וכן יפרוצו למלות בדותת שיטתם. שיטת אנשי סדום הייתה מתוך אותה השאלה ששאל טורנוס רופוס הרשת רבי עקיבא, מסכת בבא בתרא דף י', אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? ורבי עקיבא השיב לו כדי שניצול אנו, כלומר בעלי הכסף, בהן מדינה של גיהנום. ומתוך נימוק זה באו אנשי סדום, לידי שיטתם הנכזבה, והשתמשו בטענה זו. אם הם נתברכו בארץ פוריה ומבורכה, ואחרים יושבים בארץ מלאכה, אסור להם לרחם עליהם. וכל זה בא להם מפני שחשבו שכל עניין הרחמנות, הוא אך ורק מצד זה שישנם כאלה הזקוקים לרחמים. ולכן יש לו לבעל הדין להשיב, אם השם ציווה וגזר שיהיו עניים, אם כן אסור לעשות נגד רצון השם. אולם באמת טעות גדולה טעו בזה, שכן כל עניין הצדקה אינו בעיקר מצד הזולת, אלא שעצם נתינת הצדקה הפועלת על הזיקוק הפנימי של הנותן, היא העיקר היותר גדול. וזאת הייתה תשובתו של רבי עקיבא, כדי שניצול אנו בהל מדינה של גיהנום. הרב חרלאפ מסביר, שאם אין אפילו מניין אחד של צדיקים בסדום, זה מלמד שיש פה שיטה. יש פה דרך חינוכית, יש פה שיטה חינוכית יסודית ומוצלחת, ויש רק דרך אחת להבטיח כזו אחידות מחשבתית. איך? משתי מילים? איך? מערכת החינוך. מערכת החינוך פועלת בצורה שיטתית, from day one, מגיל אפס, במעון, בגן טרום חובה, בטרומה בגן חובה, עד האקדמיה, ומה מחנכת? כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. אז הם דיברו על צדק. במערכת החינוך של סדום, החדירו, לא היה בית שלא גדל על התפיסה התיאולוגית העמוקה, שלי שלי, ושלך שלך. כמו שאנחנו רואים אצל אויבינו, את האנטישמיות, את השנאת דת, שנאה דתית לעם ישראל, לתורת ישראל, לארץ ישראל, איך יכול להיות שכולם ככה? כי מגיל אפס, זה מה שמחדירים אותם, ומי שלא מיושר, יורים בו ברחוב. כי הוא נגד הרייס. אז ממילא, מה הפלא שלא נמצאו בסדום אפילו 10 צדיקים? מעין כך מסביר הרב עמיאל. הרב עמיאל היה רבה של העיר תל אביב, העיר הרביעית הראשונה, הוא היה הרב השני של תל אביב. אגב, זה מעניין, הוא גבר בבחירות לרבנות תל אביב על שני גדולי העולם, על הרב הרצוג, שהיה רב של דבלין וסקוטלנד ולימים, אירלנד, לימים הרב הראשי לישראל, והוא גבר על הרב סלובייצ'יק, שבא מארצות הברית להתמודד. הוא גבר הרבה תלמיד חכם עצום וציוני גדול, והוא כותב בספרו הגיונות אל עמי, חלק ב' לפרשת השבוע, תראו מקור ג', ובדור סדום ועמורה, אם כי חטאו רק נגד מידת הרחמים, אבל שם נעשה החטא לא רק במעשה ובתור יוצא מן הכלל, אלא גם במחשבה ובתור כלל לכל הכלל כולו. וזה שאמרה התורה, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי חבדה מאוד. הם נענשו לא כל כך על חטאתם במעשה, אך על צעקתם שעשו זאת לכלל קבוע. והוציאו על זה חוק מיוחד ובעזרה חמורה ובצעקה גדולה נגד כל העובר על זה. ועל כן היה עונשם של אנשי סדום ועמורה עוד קשה הרבה יותר מעונשו של דור המבול. שלך שלי ושלי שלי רשע. אבל בזה יוכל להיות רק האומר יחיד רשע. ולא כן בשלי שלי ושלך שלך, שבזה אפשר ליש אומרים של רבים. ועל זה נאמר מידת סדום. וזה כלול בלשון התורה. שבדור המבול כתוב כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. זאת אומרת, לא כתוב כי ישחיתו, אלא כתוב? ישחית ביחיד. שאף על פי שכל הכלל חטא, אבל כל אחד חטא בתור יחיד. כל אחד חשב שהוא יהיה היוצא מן הכלל. ובתיאוריה על כל פנים לא נעשה זה לדרך כבושה. אך כל אחד חשב שזהו דרכו שלו. גזלן, 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 אבל זה לא חברה של גזלנים. לא כן בסדום, ששם כתיב, זעקת סדום ועמורה כי רב וחטאתם כי חבדה מאוד. לשון רבים. שהחטאים היו במדינות גופה בהכלל עצמו. בקיצור, אומר הרב עמיאל, בדור המבול הלך החטא מן הפרט אל הכלל, ובסדום, מן הכלל אל הפרט. כלומר, זה מערכת החינוך. מן הכלל הפרטים נהיו חטאים. בעשרה דורות, מאדם עד מלארת חמאס, עד סוף, עד תחילת נוח, זה התחיל להתפשט, אבל זה יחידים שחטאו, זה לא כלל. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. חברה שיחידיה, האומר לשן יחיד, אומרים שלי, שלי ושלך, שלך, כל אחד יעשה רק לביתו שלו, היא חברה שמידותיה בינוניות אמה. שכן בחברה טובה, כל אדם מוכן לתת משלו גם לאחרים, ואינו שומר כל ממונו רק לטובת עצמו. אבל יש אומרים, לשון רבים, כאשר מידה זו של אנוכיות הופכת להיות יש אומרים לחלת הכלל, הרי זו מידת סדום. חברה כזו אינה יכולה לעמוד ולהתקיים אפילו שעה אחת. אז דיברנו על 10 דורות של גזל, 10 דורות של צדק, ואז מגיע אברהם אבינו. טה 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 טה. כן? עכשיו מגיע אברהם שפותח לנו את ציר החסד. אברהם שמפיץ תפיסה תיאולוגית עמוקה, ובדרך כלל שמים דגש שמה אברהם חידש? את המונותואיזם, בשפה מדוברת, את האמונה באל אחד, נכון? שזה בעצם, החידוש במונותואיזם זה בציר למעלה למטה, הבורא מול הנברא, נכון? אבל אברהם אבינו, כמי שפותח את תקופת החסד בעולם, הוא לא רק מחדש ציר פעולה מלמעלה למטה, אמונה באל אחד, אלא גם ציר לרוחב, ציר שלא נקרא מונותואיזם, בין אדם למקום, אלא הוא פותח את הציר בין אדם לחברו, לזולת, ציר הרוחב. החסד הוא לא מלמעלה למטה, זה האמונה. החסד הוא לרוחב. את האמונה באל אחד, שאברהם אבינו עליו השלום מחדש ומשכלל, הוא מביא לידי ביטוי דווקא בציר הרוחב, בעשיית החסד. איך אומר סרן קירגור, שהפילוסוף שוויקטור פרנקל מרבה לצטט, הדלת אל העושר נפתחת החוצה כלפי הזולת. אתה רוצה להיות מאושר? אל תתכנס. מה תעשה? תפתח את הדלת החוצה, לזולת. או במילים של דוד המלך, אליו נגיע בהמשך, דוד המלך שמסכם את כל התוכנית האלוקית הנכונה של אברהם, שהיא ההפך, היא האנטיתזה מהצדק של סדום, ואומר בתהילים, עולם חסד ייבנה. אגב, הפרק הזה, איך הוא מתחיל בתהילים? משכיל לאיתן האזרחי. שלפי חז"ל, מי זה איתן האזרחי? אברהם. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. כאשר אברהם, כאשר איתן האזרחי אומר, בתהילים, עולם חסד ייבנה, למה הוא מתכוון? דומני שהוא היטיב לבטא ולתרגם עבורנו את הביטוי, עולם חסד ייבנה, זה דווקא מי שאלי ויזל. מכירים את אלי ויזל? אלי ויזל, מהניצולי שואה המפורסמים יותר, גדל בסיגט חסיד ויז'ניץ מבית, שרד את השואה במחנה השמדה, אחרי זה היה קצת בצרפת, הגיע לארצות הברית, שם בעיקר פעל וחי. ביותו ניצול שואה, הוא נחווה קשות מתפיסות סדומיות מודרניות. אבל במקום לשים את האצבע המאשימה על הסעיף האנטישמיות, ואז האנטישמיות הייתה רק כלפי היהודים, אלי ויזל בוחר לתרגם את המתודה הסדומית לשפה מודרנית כלל אנושית. בנאום שהוזמנו אליו כל הגדוילים של ארצות הברית, ב-19 לאפריל 1999, לפני כמעט 27 שנים, הנשיא דאז קלינטון, ואחרי זה לימים, ויזל הפך את זה למאמר שפורסם בניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, בכל התקשורת הגדולה, וכך אומר אלי ויזל, ההפך מקור ד', ההפך מאהבה אינו שנאה, ההפך מאהבה הוא אדישות, ההפך מיופי אינו כיעור, ההפך מיופי הוא אדישות, ההפך מאמונה אינו כפירה הוא אדישות, ההפך מחיים אינו מוות, אלא אדישות בין חיים למוות. באותה שנה, 1999, בדרום הר חברון, נחנך בית המדרש הגדול של ישיבת תתניאל, שאתם לומדים פה, נכון, בית מדרש מכירים, אחד מהגדולים בארץ, ענק. בדרך כלל נהוג להזמין את הרב הראשי, הראשון לציון, מכובדים, לקביעת המזוזה וחנוכת בית המדרש. אבל מורנו ורבנו הרב בני, נשיא הישיבה, אז ראש הישיבה ומייסדה, אתם יודעים את מי הוא מכבד לקבוע את המזוזה של בית המדרש? אז הכניסה הייתה מהאזור של הכיתה, לא של הרב נריה, שם כיתה יותר חצי לצפון היותר, כיתת הרב תומר, כיתות שם המזרחיות של בית המדרש, ואתם יודעים מי קובע את המזוזה בית המשבועות ניהל? אלי ויזל. יש תמונה כזאת. היה חשוב לרב בני שדווקא ניצול שואה, שגדל בסיגט, על הגבול של אוקראינה, רומניה, פולין, שדווקא הוא יקבע את המזוזה בדרום הר חברון, איפה שאברהם אבינו ניתח לפני אלפי שנים. הלכה למעשה. מה זה אומר עבורנו? כנגד חטא האדישות הסדומי, שכביכול מושתת על עיוות מושג הצדק האלוקי, צריך לשכלל שתי מידות. מידת האכפתיות ומידת החסד. איך משכללים את המידות? מקובלנו ממרן הרב עובדיה, לא המדרש עיקר, אלא מעשה. כמה שדרשת לא מספיק, תספר מעשה, זה ישפיע קצת. אז אני אספר מעשה על אכפתיות, ומעשה על חסד. שני הסיפורים האמיתיים, ושמעתי אותם מאנשים שמכירים מבעלי המעשה. מעשה שהיה כך באמת היה. היה יהודי, אולי היה חסיד גדול, היה חסיד קטן, חסיד גור. חסיד גור בפולין, לפני המלחמה, סיפוחים וכולי, לפני המלחמה הצליח לברוח, גם מאזור פולין וגם מהדת, נקרא לזה ככה, התמקם בניו זילנד. שם פתח עסק מטורף של גידול כבשים, בניו זילנד יש יותר כבשים מבני אדם, ופתח אימפריה של טקסטיל, של צמר שחובקת עולם, נודע לו אחרי המלחמה שביתו שרדה ושהגיע לניו יורק. אז בשנת 47-48, שנה אחרי המלחמה, הוא מפליג באונייה מניו זילנד ומגיע לניו יורק, נפגש עם הבת שלו אחרי הרבה שנים, שמחה וססון. הוא נכנס איתה לבית שלה, בניין ישן בניו יורק, כמה קומות. הם עולים במעלית ופתאום ככה בקומה אחת מצטרף מישהו, אברך צעיר, כובע קטן וזקן. ואותו אברך שואל את היהודי, רבי יד, ביידיש, מאיפה אתה מגיע? אומר לו, אני מניו זילנד. שמעת על ניו זילנד? אז אותו אברך אומר לו, ניו זילנד? יש שם מקווה? עכשיו, היהודי לא נראה חוסיד ולא, אומרנו, מקווה טוב, ברכה והצלחה, זה גזונות, צריך ללכת, יוצא. טוב, אותו חסיד שואל את ה... הוא לא חסיד, כן, הוא היה חסיד לשעבר. אמרת לו, מי זה? אומר לו, זה הרמש, הרב מנדל שניאורסון. הוא החתן של הרבי הרייץ, הרבי הלובביץ' הרבה. הוא החתן שלו לימים, כעבור שנתיים, הרבי מלובביץ'. טוב, הרבה הציג על ימי, אותו יהודי, בלי קשר, חזר בתשובה, חזר לגדל פיוס של גור, וכיפה של גור, וכולי, והיה מאוד מקורב לרב פנחס מנחם אלתר, הראש ישיבה של שפת אמת, ישיבת גור הגדולה, לימים הרבי מגור. החל מתחילת שנות ה-90 וכולי. כעבור יותר מ-40 שנים, סוף שנות ה-80, הוא מגיע לניו יורק, אומר, הייתי אצל הרבי לפני 40 שנה. אמרו, בואו נלך. עומד בתור שעות לחלוקת דולרים. ואז הוא מגיע לרבי, הוא נותן לו דולר אחד, ואז הוא אומר לו, וזה עוד דולר, מקווה בניו זילנד כבר יש? חסיד מתעלף. עברו יותר מ-40 שנים, הוא לא נראה כמו שנראה אז, גם כי הוא יותר מבוגר וגם כי... הוא בשוק חייו, הולך לרבי שלו, הפני מנחם מגור. בא אליו, אומר לו, רבנו, תקשיב, אתה לא איזה מויפת היה לי. הייתי זה, ספר לו ת ת ת ת ת ת. אז הוא אומר לו, אני פשוט מועפת. הוא אומר לו, לא, איך הוא זיהה? אומר לו, פניך, אין פה מועפת, כי אם הוא רבי אמיתי, ובוודאי שהלובביץ' הרבי הוא רבי לפי כל השיטות, קודש קודשים, אז רבי מסתכל על הנשמה, ולא מסתכל על הגוף. אז מה ליאך? מה ליאתם? אז הוא זיהה אותך. הוא אומר לו, אבל איך הוא זכר? אומר, גם פה אין מועפת. וזה שימו מה זה חילוק של ראש ישיבה. הוא אומר, זה לא שהרבי זכר. הרבי לא היה מסוגל לשכוח. הוא 40 שנה, הוא אומר, אבל מה עם מקווה בניו זילנד? מי ידאג למקווה בניו זילנד? איך יכול להיות? יבוא יהודי לניו זילנד, לא מקווה. איך יכול להיות? אז זה לא שהוא זכר. הוא לא היה מסוגל לשכוח. ולכן איך שהוא ראה אותך, הנה, בבקשה. קח דולר, תבנה מקווה בניו זילנד. למותר לציין, יש מקווה בניו זילנד, היהודי תרם, חס דה השם. בעיניי זה אחד הסיפורים הכי אדירים על הרבי, ויש עליו אלפי סיפורים, כי כל מי שפגש את הרבי זה סיפור, כן? אבל אין פה רוח הקודש, אין פה ראייה, וואי וואי, הוא רואה מעבר לזה, יודע עתידות, לא. יש פה אכפתיות. איך יכול להיות שיהיה ליהודים בניו זילנד, לא יהיה מקווה? אבל אתה בקרון הייט, בברוקלין, בניו יורק, מה אכפת? לא. זה אכפתיות. אתה לא משלים, 40 שנה, הרבי לא ישן, אבל מה עם מקווה בניו זילנד? זו נקודת האכפתיות. מה נקודת החסד? מעשה שהיה, כך באמת היה. הבבא סאלי, קדוש השם מכובד, שהיה, הוא והרבי היו בקשר מאוד מיוחד, רבי ישראל אבוחצירא, זכותה מגינה עלינו, והוא נסע עם הנהג שלו, לא רחוק מפה, צומת בית קמה, לכיוון נתיבות. מי שמכיר, יש שם כזה כביש מאוד מפותל, עליות, ירידות גבעות כאלה, ופיתולים, סיבובים. הבבא סאלי עומד גמרא באוטו, לא מסתכל. ומאחוריהם יש סמי טריילר כפול שמוביל קונטיינרים של תפוזים. שנוסע ב-80-90 קמ"ש ורק מנסה לעקוף את הרכב הקטן של הבבא סאלי וצופר וזה, ובסוף ככה, בשלב מסוים מצליח ככה להעיף את הרכב של הבבא סאלי, וג'ז'ז'. הבבא סאלי מוציא אותו עם הגמרא, אומר לו, מה זה? תוריד אותו מהכביש, אני רוצה לדבר איתו. עכשיו הנהג ישר, צופר, זה כלום, עוקף את הנהג, חוסה את הכביש, בום, את הנהג ממהר, כולו יוצא, מה זה? מה צריך להיות פה? מה אתם עושים? אומר לו הנהג, תירגע, בבא סאלי פה, לא יודע מי זה בבא סאלי, בבא סאלי, בוא תראה, תפתח את הראש מהחלון, יהודי, מה זה שם, תפוזים? אפשר תפוז אחד בבקשה? אומר לו, מה? אתה גם רואה אותי מהכביש? אתה גם עושה זה? השתגעת? תפוז אחד, בבקשה, תן לי תפוז אחד. אומר לו, לא, לא נותן לך. טוב, מסתובב והולך. טוב, בבא סאלי מתחס לאוטו, עושה ככה. ובסדר, האוטו, המסעית, משר, משלב לחמישית, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת רואים שם צ'קלקות, משטרה, מסעית הפוכה, והנהג, לא עלינו, בר מינן. אז הנהג אומר לבבא סאלי, אתה ידעת? אתה ידעת? אומר לו, מה? אומר לו, מה ידעת? אומר, בבא סאלי, תראה, אני ראיתי שהוא מה זה מהר, אתה יודע למה הוא כזה ממהר? ראיתי שמלאך הרבית יושב לו על הזנב, רוצה להרוג אותו. אז אמרתי, אולי יעשה איזשהו חסד, תן לי תפוז ונמתיק את הדין, אבל הוא לא רוצה, מה אני יכול לעשות? ניסיתי, לא יכול. עכשיו, הנכדה של הנהג, של הבבא סאלי, התחתנה עם תלמיד מהישיבה, ערכתי את החופה, אז אני מכיר את הסיפור הזה מהמשפוחה. אוקיי? אבל בעיניי, כמובן, מה המויפת? הבבא סאלי, רוח הקודש, שורת מלאך המוות? לא, 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 לא הבנתם. הבבא סאלי לימד אותנו שאפילו מלאך המוות רודף אחריך, תעשה, מה זה חסד קטן? יש לך 5,000 תפוזים? סמי טריילר כפול, קונטיינרים, הכל? תן תפוז אחד, כמה עולה תפוז? 2 לירות. 2 שקל, כמה עולה תפוז? וזה יכול לגרש את מלאך המוות. חסד, חסד קטן, סתם חסד, לא צדק. כי על פי הצדק, מה אתה רוצה? זה שלא שלך, לא. חסד, תפוז. ויכל להעיף מלאך המוות. ולנו אין ראייה של בבא סאלי, נכון? ואם כן, אל תגלו. אין לנו. אבל לעשות חסד. ולכן חשוב להבין שחסד זה לא רק הוראת קבע, וזה לא רק צדקה וכסף, כי יש אנשים שאין להם את זה. אומרת הגמרא, מקור ה', מסכת כתובות דף קוף י' א', דאמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. כלומר, יש אדם צמא, אז אתה נותן לו כוס חלב שישתה. ויש אדם שמה אתה עושה? מה זה מלבין שיניים? גרמת לו לחייך, שימחת אותו, התייחסת אליו, פינקת אותו. וזה יותר ממשקה וחלב. כי כעבור שעה הוא שוב יצמא. אבל שהוא, אני זוכר, אשתי ואני, זוג צעיר, היינו נשואים כבר שנתיים, תינוקת קטנה, אשתי ברעיון, הגענו לקהילה, לא משנה לאיפשהו, למקום אחר, קהילה גדולה, עם הרבה הרבה אברכים, זוגות צעירים, בשלב שלנו בחיים. אני ממש זוכר שבמשך 3 שבועות, חודש, היינו מתוסכלים. פשוט אף אחד לא אמר שבת שלום, לא מי אתם, חדשים, מה שלומכם, איפה אתם מגיעים? חוץ מזוג אחד. עכשיו שמרו במערכת, מה שלומכם, שבת שלום, דואגים לכם, אמרנו, לא, אבל היחידים, אחרי חודש הדברים השתנו. ומאז אשתי ואני גם שעברנו והקמנו כאן מקום אחרי, אשתי תמיד. תודה נשים, חדשה, דיש, מה שלומך, איפה את גרה, צריכה, כאילו, אפילו לא, בסדר. היי, אני תנאי מאוד, תכיר, תראו אותך בגינה, מה שלומך, מה קורה אפרת, מה קורה רעות, מה קורה מוריה. לא יותר מזה. לא להזמין ארוחה, סתם, נעים מאוד, נגיד שבת שלום על חייך. שלא ירגישו לבד. תראו איך הרב משה שילת, שביא פה ביור של הרבי למשנה שראינו במקור א', שלי, שלי, שלך, שלך. מקור ו'. שימו לב, המשנה לא מדברת על כמה כסף אתה נותן או לוקח מהזולת. היא מדברת אך ורק על מילים ועל גישה. חסיד הוא מי שגם כשאין לו שקל לתת לזולת, עדיין מעניק למבקש הרגשה טובה. מפייס אותו במילים מעודדות ואומר לו את האמת, שבעיניו שלי שלך ושלך שלך. לעומת זאת אדם אחר עלול לפזר את ממנו לצדקה, אבל עדיין נותן לעני הרגשה של אמיתו של דבר, שלך שלי ושלי שלי. רק מטוב ליבי עשיתי דבר שלא מתבקש מאליו. לפי אמות המידה של מילי דחסידותה, שאין עניינה של מסכת אבות כהגדרת חז"ל, אדם כזה הוא בבחינת רשע. עליו לזנוח את תפיסתו המגושמת ולהבין ששום דבר לא שלו. אני צריך לקבל כסף ויחד איתו הרגשה ברורה שלי שלך. לסיום, אני רוצה לבצע המתקה ולראות מה בכל זאת אפשר וצריך ללמוד מסדום. זה דברים שהשתמשנו בהם שעשינו את הסדרה לפני כמה שנים על מגילת רות. מזמנו על דרך הפנימית, מרסים לך יכול אולי להעיד ולזכור. והרב שגר, אני אגיד את זה במילים שלי, הוא מביא פה את השם משמואל. אני מקריא את השתי שורות הראשונות של השם משמואל. הנה זקני מקוצק, הרי השם משמואל הוא נכד של הרבי מקוצק. אמר, דעניין המלוכה לא היה נמצא בישראל, והיו צריכים לקח זאת מעמון ומואב. מה זה אומר שהיו צריכים לקחת את זה מעמון ומואב? כי מה התפקיד של מלך? מה עניינו של מלך? מלך הוא פורץ גדר. מלך לא מתחשב בפרטים, נכון? כי הוא
מלך.
הוא מלך. ולכן מלך זה הרבה מובנים חוסר צדק. שאול רצה להיות מלך, אבל הוא מזרע די יוסף, הוא ביישן, הוא לא יודע, המלכות שלו לא החזיקה, נכון? אבל סדום בעצם, אני מקריא בשורה 126, אנשי סדום היו אינדיבידואליסטים, קיצוניים, לא רק באופי ולא מתוך חולשה, אלא כשיטה, צריך להיות עצמאי, אסור לקבל ואסור לתת. כן, שהבעיה שלהם זה שהיה כאילו שיטה. אבל בעצם מה אומר לנו הרב שגר? יש גם דבר טוב בסדום. אינדיבידואליזם. אין הדבר תלוי אלא בי. אתה רוצה מלך שהוא לפלף, שהוא נחנח, שהוא נותן לכולם, בבקשה, כך. מה אתה רוצה מלך? מלך שמישהו מזה יתעסק איתו, הוא מביא 200 אורלות. חביבי, זה לא עובד ככה. מלך שפורץ גדר וכובש. ואם אין פרנסה, אז יאללה, מלחמת רשות ועושים, זה מלך. ואם מישהו מורד במלכות, הוא מוריד לו את הראש, בלי בית דין ובלי כלום, כי מלך לא דן ולא מעידים אותו, לא צריך משפט, משפט המלך. וזה אפשר ללמוד מסדום. לכן אומר, למה הקדוש ברוך הוא מציל את סדום? כדי שניקח את הדבר הטוב שיש בסדום, את תחוש הצדק, האינדיבידואליזם. ואז אנחנו לוקחים את רות, שהיא נולדת מילות שניצל מסדום, ושמים את זה בדוד המלך, שמצד אחד יהיה לו את בועז, יהיה לו את יהודה, יהיה לו את החסד, את הצדקה ממני להכיר בטעות, אתה האיש, חטאתי לשם לדוד המלך. מצד שני, זה דוד המלך, בלי מתעסק, זה מיקו, מי מתעסק? יוריד לו את הראש. אין חוכמות. זה מלך. אנחנו רוצים, ולפי רב צדוק הכהן מלובלין, שזה המקור האחרון, מקור חטא בפרי צדיק. זו הייתה הסיבה לשאלתך, למה אברהם אבינו מתפלל על סדום? שהוא מדבר על צדיקים, הוא לא מדבר על צדיקים כמו נוח. והראיה, הם נספו. הוא מדבר על הצדיקים כמו דוד המלך, כמו רות. הוא יודע שאין באמת 10 צדיקים בסדום. אבל הוא רוצה להציל את לוט, שגם לוט לא היה אחד מלמדוו, במחילה. איך אנחנו יודעים? שרח פרשה. ולא ידע בשכבה ובקומה. הוא חזל, בשכבה לא ידע, אבל בקומה כן ידע. ולכן הוא שתה שוב פעם גם למחורת. כן, זה ההפך מ... ואדם ידע את חווה אשתו, אז הוא לא ידע בשכבה ובקומה. אברהם רוצה להציל את לוט, כי הוא רוצה להציל את דוד המלך. דוד המלך שכל כולו תפילה, תהילים, שמעיד על עצמו, בתהילים קופתת, ואני, אני תפילה. דוד שיקומם את המלכות, שיפתח את הציר של מלך המשיח, מלך שיש בו חמלה, שיש פה אמפתיה לזולת, כי אברהם שלי, שלך, 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 אבל דירבלק, זה מלך. יש פה גם תקיפות, יש בו חוסר התחשבות, כאלה מלך שצריך לתקן עולם במלכות שדי, בלי חוכמות. אז התחלנו בהבנה של חומש בראשית על הציר שלו, גזר, צדק וחסד. אחרי משבוע הבא נתחיל להתמקד בחסד. ראינו שאברהם מחדש לא רק את הציר של האמונה באחד מונותואיזם מלמעלה למטה, בין אדם למקום, אלא גם אדם לחברו את החסד. וראינו מה היה הפגם בסדום, שהפגם של השיטתיות של הצדק. אבל עשינו המתקה לראות רב צדוק ורב שגר והשם ישמואל, שהיינו צריכים להתפלל על הנקודה המתוקנת מסדום כדי להופיע את המלכות בישראל. עכשיו החסד זה לא פשוט, יש אתגרים. כי חסד גם אוהבים את ישמעאל, ויצחק אוהבת את עשיו, גם בחסד צריך לסננו. אבל אחרי שיש לנו את התכונות שלקחנו מסדום, אז אפשר גם להגיד, אוקיי, גרש את בן העמה הזאת. עשיו אוהבים אותך, אבל אתה לא ממשיך. יעקב הוא ממשיך. ישמעאל אתה סבבה, אבל אתה לא ממשיך, כי ביצחק יקרה לך זרע. כל זה נובע אחרי ששכללנו את מקום של הצדק, אז אפשר להופיע את החסד, ואז זה באמת דבר שמח שנאמר. בעזרת השם שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.